המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך של הגדרתם, שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל גוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. נמצאת איתי היום אפרת, שאני באמת מכיר כבר כמה שנים טובות, מאיזה שנה?
אנחנו מכירים מ-2016.
וואלה. ואפרת נראית...
אפילו לפני 2016.
כל פעם היא נראית יותר ויותר טוב.
וואו,
יותר
תודה.
יותר זוהרת ו... אנחנו בעצם נפגשנו באירוע מאוד מאוד מיוחד בחייך, או בשלב מיוחד בחייך, כשאת הגעת אליי עם איזושהי החלטה שחשבת עליה הרבה זמן מראש.
נכון.
שנים מראש בעצם.
נכון. אני חושבת שחמש שנים מראש זה התבשל אצלי.
והתבשל, והגעת אליי עם החלטה בעצם לעשות הסרה מניעתית של החזה.
נכון.
הסרה מניעתית של החזה ושחזור שד. אז תספרי קצת, מה מוביל, בת כמה היית אז?
שהגעתי אליך, אני חושבת שהייתי בת 33.
נשואה צעירה.
נשואה עם ילדה.
ילדה בת.
ילדה שהייתה כמעט בת 3. ובאותה תקופה בחיים האישיים שלי קרו דברים שגרמו לי להבין שאין מנוס, זו החלטה היחידה. אז אפילו לא היה עניין של החלטה או התלבטות, אם אני רוצה להמשיך להיות אמא לבת שלי, אם אני רוצה להביא עוד ילדים בהמשך, אם אני רוצה לחיות, אז ידעתי שזה מה שאני חייבת לעשות, כי פשוט הבנתי שאם אני לא אעשה את התהליך הזה, אז אני אחלה.
בסרטן שד.
כן.
ולמה ידעת את זה?
כי קודם כל, על סמך מה שעברתי עם המשפחה שלי. אמא שלי נפטרה כשהייתי בת 17, זה היה ב-1999, כתוצאה מסרטן שד, שכמובן שהלך גורות בהמשך, למוח, לריאות, לכבד. זה היה מחזה לא נעים לילדה בת 17, במשך 5 שנים לראות את אמא שלי נעלמת לנו בין הידיים. אבל אז לא ידענו בכלל שקיים המושג הזה BRCA וגנים ומוטציות, ידענו שזה משהו תורשתי ושצריך להיבדק כשנהיה יותר גדולות, שאני אומרת ידענו זה אני ושתי האחיות שלי, שלי שתי האחיות היו לי, אנחנו נגיע לזה, בוגרות יותר ממני, והבנו שאנחנו בסוג של קבוצת סיכון. ואז בשנת 2009, כשאחותי הגדולה גילתה גוש בשד, והתסריט היה די ידוע, וגם היא חלתה בסרטן שד, הבנתי שאין מנוס, גם אני וגם אחותי השנייה, ואנחנו צריכות לעשות את הבדיקה הגנטית.
זאת אומרת, עד אותו שלב לא ידעתם שאתם נשאיות של BRCA?
לא. Mm-hmm. לא ידענו שאנחנו נשאיות. אני חושבת שאז באותה תקופה גם התחילה המודעות. לפני זה רק כל הזמן אמרו תורשתי, אף אחד לא דיבר באמת על מוטציות, לא חילק אותם ל-BRCA1, BRCA2, לא דיבר על הבדיקות האלו בכלל, על שיש דרך בדיקת דם להבין מה אחוז הסיכון לחלות. אני חושבת שגיליתי את זה בזמנו דרך קרן נתנזון מוויינט, שהיא עברה את התהליך הזה, זה היה עוד לפני אנג'לינה ג'ולי.
שהיא באמת הביאה חשיפה מטורפת
חשיפה,
לדבר הזה.
ואז אחותי חלתה, היא עשתה במסגרת כל הבדיקות הראשוניות, כדי להבין איזה סוג טיפול היא צריכה, היא עשתה את הבדיקה הגנטית, נמצאה נשאית, מן הסתם גם הסקנו שאימא שלי הייתה נשאית, ישר הלכנו אני ואחותי האמצעית לעשות בדיקות, אחותי האמצעית שהיא 6 שנים מעליי, נמצאה שלילית לגן, ואני חיובית ל-BRCA2, כמו אחותי הגדולה. גם הסוף של אחותי הגדולה הוא לא סוף טוב, גם היא נפטרה. היא נפטרה כבר אחרי שסיימנו את הפרוצדורה שלי.
זהו, אני לא ידעתי את זה.
אני חושבת שבאחד הביקורות שהיה לנו, אני כן סיפרתי את זה, אבל זה היה ממש באמת אחרי שסיימנו את כל התהליך.
מצטער לשמוע.
תודה. אז אני הבנתי שהמסלול די ידוע לצערי, ואין אופציה, אני פשוט עושה את הניתוח הזה.
ובעצם התבשלתי עם זה כמה שנים, אבל בגיל 33, מה קרה שאמרת, זהו, עכשיו?
הסרטן חזר לאחותי. Mm-hmm. היה לה תקופה של הפוגה, שהתוצאות של כל הבדיקות שלה כבר הראו שהיא נקייה מסרטן, אבל יש משהו ב-BRCA2, כך אני יודעת, אני חוקרת המון על הגן הזה ועל סרטן שנוצר מהגן הזה, שהוא לא מוותר לנשאיות.
כן.
יש נטייה הרבה יותר גבוהה לזה שזה יחזור בעצם. כן. וברגע שזה חזר, וחזר עם גרורות בכבד ובריאות, אמרתי, חלס. אני יודעת, אני ואחותי כל כך דומות בהכל, זה יבוא אליי. והתייעצתי עם בעלי, מי שהיה בעלי בזמנו, אב בנותיי, היינו רק עם ילדה אחת, והוא אמר לי, אני איתך. חשוב לציין, זה עוד איזו אנקדוטה קטנה שאני אספר, שלפני שהתחתנו והתארסנו ורק ידעתי על הגן הזה, ניגשנו לאיזה כירורג בזמנו, זה היה בתל אביב באיזה קופת חולים, והוא אמר לבעלי, שהיה אז מאורס לי, אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה איתה?
באמת?
כן. זה לא משהו מאמין. שאנחנו לא נשכח עד היום.
אני לא
אציין את שמו, אבל פשוט אמר, אתה מבין שיש מצב שזה גם יעבור, אם יהיה לך בנות זה יעבור לילדות שלך, וזה כאב ראש, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה?
דרך אגב, זה מראה חלק מהבעיות האתיות שיש היום עם כל הרפואה הגנטית, אפילו בעניין של החזרת עוברים ב-IVF, של לברור לפי
נשאי
BRCA או לא BRCA, זאת אומרת, עד איפה הגבול של הבחירה שלנו
אני גם קיבלתי, זה הוצאה לי כאופציה, ואמרתי, לא, אני עושה את זה באופן טבעי.
כן.
על המק, יהיה מה שיהיה, אנחנו נעשה את הבדיקות, ובמקרה כן, יש לי שתי בנות, אנחנו נתמודד גם עם ה...
זה מעסיק אותך אם העברת את זה הלאה?
בהחלט שזה מעסיק אותי. זה מאוד מעסיק אותי, הילדה הגדולה שלי כבר בתשע, אנחנו בית מאוד פתוח שמדבר על הכל, והיא גם זוכרת את התקופה שעברתי את הניתוחים, למרות שהיא הייתה קטנה, ופשוט היא אומרת, אמא, מתי אני אעשה את הבדיקות האלה? מתי אני אדע?
זאת אומרת, ילדה בתשע.
כן. יש להם מודעות היום לילדים באופן מטורף.
וזה יוצר אצלה חרדה? או שזה פשוט איזשהו
משהו? זה לא יוצר חרדה אצלה. יש לה דברים אחרים שיוצרים אצלה חרדות, אבל שמותאמות יותר לגיל שלה. זה ספציפית לא יוצר אצלה חרדה.
אצלך בשנים שמאז שאימא שלך עלתה, את הרגשת שאת מסתובבת עם פצצה מתקתקת?
כן.
ממש ברמה הזאת?
כן. כן, משהו בי הרגיש שאם אני לא אעשה משהו, זה לא יפסח עליי.
כן. היום את מרגישה מהבחינה הזאת הקלה, או שעדיין יש לך את הפצצה הזאת בקטן?
זהו, יש לי את הפצצה בקטן, הגדרת את זה מצוין. יש הקלה, אני כל חצי שנה עדיין עוברת ביקורות, במכון לנשאיות בתל השומר, ואני עוברת MRI אחת לשנה, אולטרסאונד אחת לשנה, בדיקות של כירורג שד, כמובן גם את כל עניין השחלות, כי BRCA בעצם גם נוגע באיבר הזה בגוף, ואני מגיעה קצת יותר רגועה לכל הבדיקות, בדיקות דימות למיניהם, אבל מה לעשות, משהו בי עדיין במצב של סטרס.
כן.
מתוצאות, כי פשוט לפני שעשיתי את הניתוח הזה, לפני שנכנסתי לכל הפרוצדורה הזו, היה לי כל כך הרבה false negatives בבדיקות, לא היה MRI אחד שיצא נקי, ברמה כזו, כי זה היה לי שד מאוד פיברוטי, ומאוד עם הרבה ציסטות למיניהם.
זאת אומרת, false positive,
סליחה, אמרתי false negative, כן.
שהיו חיוביים ולא
בדיוק,
היו באמת.
בדיוק, כן. ואז ביופסיות עברתי, אני לא יכולה לזכור כמה, אני חושבת 7-8 ביופסיות.
כן.
שזה המון לבחורה צעירה, זה, החיים שלי פשוט היו התעסקות בזה.
בזה.
בזה. הכניס אותי לחרדות.
מתי זה יקרה?
בדיוק. כן. כאילו ישבתי למשמר וחיכיתי מתי זה יקרה, ואז הבנתי שהניתוח הזה יקנה לי שקט, נכון? לא שקט ב-100%, אבל הוא יקטין את הסיכונים.
אז אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא הזה של BRCA, כן. כי אני חושב שיש פה מסר שהוא חשוב לכל האוכלוסייה. דבר ראשון, יש נשים שלא נבדקות לסרטן שד, כי הן אומרות, אין לי את זה במשפחה. אז צריך לומר שאולי רק משהו כמו 15% מסרטני השד הם משפחתיים. הרוב הגדול לא קשור בכלל לאם יש את זה במשפחה או אין את זה במשפחה. אז כולם צריכות להיבדק.
מאיזשהו גיל מסוים.
מאיזשהו גיל, בטח בבדיקה של רופא, ומאיזשהו גיל גם בבדיקה של אולטרסאונד וממוגרפיה. בדרך כלל מדובר החל מגיל 40 או 50, לעשות משהו רוטיני, אבל כבר מגיל 35, אני חושב, אם יש איזשהו סיפור משפחתי אפילו לפני, בגיל 25, להתחיל עם איזושהי רוטינה של בדיקות. זה דבר אחד. דבר שני, ה-BRCA זה בעצם איזשהו גן שאנחנו יודעים יוצר, עם מוטציות בגן הזה, יוצר סיכון לסרטן. זה יכול להיות בשד, זה יכול להיות בשחלה. יש גם סרטנים אחרים.
באחוזים קטנים.
BRCA2 הולך באחוזים קטנים גם עם מלנומה, זה יכול ללכת עם הרמונית, עם לבלב, כל מיני. בסופו של דבר, היום אנחנו מאוד יודעים מה המוטציות במרבית המקרים. אבל לא תופסים את כל המקרים, זאת אומרת, יכולה להיות משפחה שבה יש שכיחות גבוהה של סרטני שד ושחלה, ולא ממפים בבדיקה גנטית של רוק או דם, כמו שאמרת, שזה באמת BRCA, אבל יכול להיות עדיין שיש שם איזושהי מוטציה שלא מופתה. בכל מקרה, אם יש באמת איזשהו סיפור משפחתי ענף במשפחה הקרובה, שווה ללכת לייעוץ גנטי, ולנסות לעשות ברור ובדיקות אם צריך, וזה נורא פשוט היום לעשות את זה דרך הקופה.
זה השלב הראשון שאני עשיתי גם, ברגע שהבנתי שאחותי חלתה, זה ייעוץ גנטי.
ואז בעצם יש החלטות, יודעים שיש BRCA, ייתנו לך איזושהי המלצה, האם לעשות ניתוח מניעתי. עכשיו, ניתוח מניעתי זה לא מובן נכון, זה ניתוח מפחית סיכון, כי זה לא מונע ב-100%, אבל זה מפחית מאוד משמעותית. אם הסיכון לסרטן שד או שחלה ב-BRCA, באופן כללי, כי זה נורא תלוי באיזה BRCA ובאיזה משפחה, הוא בין אולי 40-80% סיכוי לחלות בסרטן במהלך החיים, אז הסיכוי יכול לרדת לאחוזים בודדים בלבד.
6-7 תלוי שימור פתמה.
נכון. אז זה ניתוח שהוא דרמטי מבחינת ההורדה של הסיכון הזה. עכשיו, ניתוח שהוא בעצם מניעתי או מפחית סיכון בשד, זה בעצם לעשות מסטקטומי יזום, הסרת שד יזומה, בדרך כלל להבדיל מהסרת שד בסרטן פעיל, שלפעמים צריך להוריד גם פתמה והתרה ואור מראש, אנחנו יכולים להוריד רק את השד עצמו, את הרקמה של הבלוטה, ולשמור על המעטפת של האור, הפתמה והתרה, ולנסות לשחזר את זה. אנחנו יכולים לשחזר את זה עם שתל סיליקון ויריעה ביולוגית, כמו שאצלך. אנחנו יכולים לעשות פעולות אחרות, כמו לקחת אזורים אחרים מהגוף, מהבטן ומהגב, ובעצם לנסות לשחזר את זה אוטולוגית.
שזה גם כמו אצלי. אני כאילו שילוב של כמה דברים. את
היברידי, מה שנקרא, רק בלי הפלאגין.
כן.
אז יש פה המון אופציות, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים כחירורגים פלסטיים, יחד עם החירורגים הכלליים שעושים את המסטקטומי, לתת מיד שאת נכנסת עם חזה ויוצאת עם חזה, שאת לא עוברת איזשהו מצב שאת מאבדת את התחושה שיש לך חזה. במקרה שלך, היו פה מורכבויות. כי קצת כמו אנג'לינה ג'ולי,
כן.
באותה קטגוריה, החזה היה צנוח. הפתמה הייתה נמוכה, ובמצב כזה מאוד קשה לעשות בעצם גם הסרה של השד עם שתלים, וגם לעשות הרמה של הפתמה, זה לא עובד, זה לא מסתדר מבחינה פיזית. ואז עשינו אצלך ניתוח של שני שלבים, כמו אנג'לינה ג'ולי, עשינו שלב ראשון, הרמת חזה.
הרמה אנחנו... וקצת הקטנה
וקצת
גם,
הקטנה.
נכון?
כן. וזה כדי למקם את הפתמה במיקום הנכון, למקם את הכל מעטפת האור, כהכנה לשחזור, כי אין פה סרטן פעיל לשמחתנו, אנחנו לא חייבים עכשיו לעשות ניתוח רפואי מלא, אנחנו יכולים לעשות שלב מקדים, ואז בשלב השני עשינו בעצם הסרה של ה...
שזה חצי שנה אחרי, כן,
חיכינו,
צריך זמן המתנה, נכון,
נכון. כי נתנו לה פה לרשום,
נכון.
לפתח כלי דם, ואז עשינו את הניתוח השני עם שתלים ויריות, ואתם יודעים מה? זה לא על החלק... וזה בלי פילטרים, אז אנחנו אומרים את זה פה, לא על החלק, כן. היה לנו אחרי, אני חושב, שבוע או משהו כזה,
עשרה ימים
חזרתי עם זיהום.
אני ישבתי בבית ולא הבנתי,
נכון?
למה אני נוזלת. הפלזמה יצא מהתפרים.
נכון, כי היריות, האור היה דק מאוד, הוא לא קלט כמו שצריך את היריות הביולוגיות שעטפו את השתלים, ובעצם היה חוסר ריחוי, ובעצם התפרים נפתחו ויצאו נוזלים, ואז היינו צריכים לעשות איזשהו
ניתוח חירום, כמה ימים אחרי.
נכון.
חזרתי הביתה וראשון הגעתי. זוכרת שסיפרת לי אחרי הניתוח חירום, גם אמרתי לי, הרצועה שלך הייתה מחוררת.
כן.
אני פשוט זוכרת את זה. מה שעשינו זה בעצם הוצאנו את השתלים היפים והגדולים שהיו לי לפני 500.
כן.
מה שלא היום, אבל אין מה לעשות, זה האור שלי. הוצאנו את השתלים, הוצאנו, כאילו אני הייתי חלק מזה. אני שכבתי שם, כן. הוצאנו את השתלים בעצם והכנסנו מותחנים.
כן.
מותחני רקמות.
נכון, מכיוון שרצינו לתת לרקמה פחות מתח, יותר זמן להתאושש, הכנסנו מותחנים שזה כמו שתלים, אבל הם יכולים להיות ריקים לגמרי, ואנחנו יכולים למלא אותם אחרי הניתוח במרפאה.
בתמיסת מי מלח.
בתמיסת מי מלח, לאט 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 להרחיב אותם חזרה בתנאים יותר מבוקרים, ולתת להכל להסתדר. זה ניתוח סלווג' כאילו מציל את השחזור, וזה לשמחתי גם עבד, זאת אומרת, לא היה חזרה של זיהום.
נכון, נשארתי עוד בבית חולים למשך שבועיים.
זה הקומפולסיביות שלי, לתת לך אנטיביוטיקה,
כן,
לוודא
כן,
שהכל
בדיוק, קיבלתי אנטיביוטיקה, שהיא אנטיביוטיקה מניעתית בעצם, כן. לוודא שלא מתפתח שום זיהום, אתה באת כל יום לבקר אותי, ירדתי אליך למרפאה, אני זוכרת ביחילו, ואז כן. התחלנו את תקופת הניפוחים,
נכון.
אני קוראת לה.
ואז ניפחנו, ואז בהמשך עוד ניתוח,
נכון.
החלפה, ואז כמו שאמרתי ברידי, קצת לתת עיבוי לאור הדק הזה, לקחנו קצת שומן מהגוף, הזרקנו לאזורים של השד, לתת קצת יותר עיבוי, קצת
בפעם
יותר.
בפעם השנייה לא השתמשנו אבל ברצועה, נכון?
נכון, נכון. לא חיפשנו עוד צרות.
נכון,
אני
זוכרת שזה מה שאמרת, עדיף שלא.
אז כל שחזור כזה, יש איזשהו תוואי ברור מראש, אבל תמיד, אני אומר לכל המטופלות, יש עיכולים בדרך. חלק ממקצועיות של כל מקצוע, זה לדעת לתכנן, לקחת אזימות מסוים בניווט, וכשקצת הולכים ימינה שמאלה, לדעת לחזור. ולפעמים זה דורש דברים כאלה, וזה חלק מהעניין, כי אם זה היה פשוט וטכני, אז גם רובוט היה יכול לעשות את זה בהדפסה. זה צריך פה לדעת גם מתי לקבל החלטות אחרות, והמטופלות, לפעמים זה נורא מקשה עליהם. זאת אומרת, אני זוכר לקראת הניתוח חירום, אני זוכר, הגעתי עם הבן זוג שלך, היה מאוד קשה.
במצב נפשי, כולנו, אני חושבת, אפילו אתה, היינו שם במין כזאת פליה, סלש אכזבה, סלש של כאילו.
כן, כל כך מאושרים עם התוצאה, כן.
כן, כן, אני זוכר, זה גם, הבנתי שבעצם הולכת לעבור עוד תקופה, ועוד כברת דרך של עוד שני ניתוחים, אחד של הוצאה, שזה בפני עצמו גם מלחיץ, ניתוחים, הרדמה מלאה, הניתוח הראשון שביצענו, לא הראשון, סליחה, השני, שזה הניתוח הגדול, המסטקטומי, יחד עם ההליך הכירורגי שעשו לי, זה ניתוח שערך לפי מה שבעלי אז אמר, 8 ומשהו שעות.
כן.
אז אמרתי, עכשיו אני נכנסת לעוד 2. אומנם קצרים
זה,
יותר.
זה לא היה כל כך ארוך, אבל תמיד מבחוץ זה נשמע דנר, ככה.
כן, אני לא יודעת, אני ישנתי.
זה טוב, הוא 4-5 כנראה.
אוקיי, זה הולך לשמונה שעות, כן. אבל אני ידעתי שאני בעצם גם הולכת לצאת, כתוצאה מהניתוח השלישי, שזה ניתוח החירום, עם מותחנים שהם עוד לא מנופחים. זאת אומרת שמבחינה ויזואלית זה גם להסתכל במראה עליי, שאני בלי חזה.
כן. נכון.
ולאט לאט במשך חצי שנה כל פעם, אני זוכרת שהייתי בעבודה ואמרתי להם, אני יוצאת לניפוחים. אני כל פעם יצאתי, חזרתי עוד קצת, עם חזה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, כי כל פעם הזרקתם לי עוד קצת מהתמיסת מי מלח, עד שבעצם האור שלי היה מוכן לקבל את השתלים החדשים.
אז החבר'ה בעבודה כאילו ליוו את הצמיחה?
בדיוק,
זה כמו
לגמרי.
שמסמנים על הקיר גובה של הילדים כל
ממש,
פעם מחדש?
כל פעם, זאת עבודה שאני עובדת בעד היום, אני 11 שנה באותו מקום עבודה, והם פשוט, כל פעם הייתי חוזרת, והם היו אומרים לי, גדל. הניתוח בעצם האחרון, הרביעי, שסיים את כל הסאגה הזו, זה ניתוח שבו אנחנו הכנסנו גם שתלים קטנים יותר. כי אמרנו שוב, גם לא לוקחים פה סיכון, אני חושבת שזה היה סביב ה-300. וזהו, ומאז, אנחנו בסדר.
כן, אני לא ראיתי אותך כבר זמן.
כאילו, אני באתי עוד שנה שלמה לביקורות, בגלל זה אני אומרת שפעם ראשונה, פעם אחרונה שהתראינו זה היה בשנת 2018, כי סיימתי עם התהליך, התחלתי עם התהליך בינואר 2016, סיימתי אותו בינואר 2017, למשך עוד שנה הייתי אצלך בביקורות, שנה, שנה וחצי, ואז אמרנו שאולי בהמשך ניפגש לעוד כל מיני תיקונים קוסמטיים למיניהם של... אולי עוד פה הזרקת שומן.
ואז החיים המשיכו. נכנסת להיריון.
נכנסתי להיריון, נכון.
ופתאום היו כמה שנים ככה שהתעסקויות בדברים אחרים, וגם חזרת אליי, אמרת, מותר לי ככה, מותר לי זה. אמרתי, ההיריון הכי חשוב. נכון. יותר חשוב מהשחזור, נכון?
נכון. זה נורא מוזר גם, כי פתאום הריון שני אין את האופציה של הנקה בכלל. כאילו, לידה שנייה, אין הנקה. כי חשוב לציין גם שברגע שבעצם אני עוברת את הניתוח הזה, אומנם יש לי שד מאוד יפה, אבל לא פונקציונלי.
נכון. גם ללא תחושה.
ללא תחושה, נכון.
כן.
למרות שהתחושה עם השנים חוזרת, אבל זו תחושה אחרת, תחושה חדשה.
מה? איך את מתארת אותה? איך התחושה בשד עכשיו?
אני כבר כאילו לא זוכרת מה היה לפני, זה קטע. אני כן יודע שזה לא כמו שאני נוגעת במקומות אחרים באור שלי, זה יותר קשה, אבל זה לא קשה כמו שהיה בהתחלה. אני חושבת שהרקות שם נוצרה עם הזמן, אבל כן, הוא עומד, אני הולכת בלי חזיות, זה פלוס.
את מרגישה שיש לך חזה, או שאת מרגישה שיש לך משהו פלסטי שמחובר עלייך?
לא, אני מרגישה שיש לי חזה.
זאת אומרת, את התחברת לשחזור, השחזור מבחינתך הוא חלק ממך.
לגמרי.
שזה מדהים.
לגמרי. כן, כי יש לי גם את הפתמה שלי עדיין, והאור מבחוץ הוא שלי עדיין, אז זה מתחבר טוב עם שאר הגוף. זה נכון שבפנימי זה שתלים, אבל אני כבר לא רואה את זה מאוד שונה מנשים שעברו הגדלה.
זה, תראי, זה תמיד, כאילו, מבחינתי, הציון הכי גבוה לניתוח זה הדבר הזה, ולא תמיד אפשר לקלוע בזה, כי אני יכול לעשות מה שיראה הכי טכנית, גיאומטרית, נפחית, סימטרית, מדויק. בסוף, אין לי שליטה על האונרשיפ שהמטופלת תקבל על השתלים. יש נשים שמתחברות לזה ולוקחות על זה כאילו בעלות, זה חלק מהגוף שלהם. זה נקלט גם רעיונית, מנטלית, נשית אצלם, ויש כאלה שלא.
אני כבר לא זוכרת מה היה לפני. רק יודעת שהוא היה נפול אחרי הלידה, אז לדעתי זה סוג של שדרוג.
תגידי, ואת מבחינת ה... השד היום, החזה היום, זה יוצר לך איזשהן בעיות, או שאת מרגישה בסך הכל שאיך...
בעיות דימוי.
Gone with the wind, כן.
דברים של, מהצד כן. של דימוי. אז אני כן יכולה לציין ש... לצערי, אחרי הלידה השנייה, עם השנים דברים קורים, ואני ומי שהיה בן זוגי, אב בנותיי באותה תקופה, כאילו עד היום אוהב בנותיי, החלטנו לפרק את היחסים בינינו, אנחנו התגרשנו בטוב, חברים טובים עד היום, אם אתה זוכר אותו גם, הוא בחור מאוד חמוד.
הייתם יחד, שניכם...
היינו יחד.
תמכתם אחד את השני, רוב הזמן את תמכת אותו לדעתי.
זה נכון, זה נכון, כן, כי הוא לקח בצורה נפשית מאוד קשה, את כל הניתוחים שלי, את המוות של אחותי שקרה 5 חודשים אחרי, זה די מבחינה נפשית, וזה גם אני חושבת אחד, אנחנו כבר לא היינו באותו מסלול בגדול, נפרדנו בצורה מאוד 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 חברית עד היום, הוא גם יודע שאני פה היום, אמר לי למסור לחדש,
חזרה.
ונמסור לו, וכן, צריך לצאת לעולם, ופתאום זה שוקינג, מי חשב שכאילו אני חשבתי שאת החזה העיר הזה, עד סוף ימי יראה אך ורק בן אדם אחד, ועכשיו... במידה ונוצרים קשרים חדשים, ומגיעים לשיחות יותר עמוקות ואולי אינטימיות, אז הדבר הזה עולה. וצריך להסביר אותו, לפני. אני חושבת שזה משהו שצריך להגיד לפני.
את אומרת לפני?
בהחלט. בטח. זה חלק מסיפור החיים שלי, זה מי שאני. אז זה מתקבל בסדר גמור, אני יכולה להגיד.
כן?
כן. חוץ מ... באמת איזה ניסיון אחד מאוד... מה זה? אותי זה יצחיק, של מישהו שפשוט... אמר לי, עוד לא קרה בינינו כלום, והוא אמר לי, אני פחות מתחבר לדברים האלה, אני כאילו בקטע של יותר טבעי, אז זה פחות מתאים. סלמת, הכל טוב. זה בסדר גמור. אבל אני חושבת שלגמרי חשוב להגיד את זה בהתחלה. ואם שופטים אותי על פי זה, אז זה לא מישהו שאני אמורה להיות איתו.
לגמרי.
וכן, אז יש עניין של דימוי, של ביטחון, אבל בגלל שאני חושבת שיש לי ביטחון, ואני כן יודעת מי אני ומה אני, אז זאת אני, אין מה לעשות. לטוב ולרע, וזה הסיפור שלי. וכל הצלקות האלה, שאין לי הרבה דרך אגב, אבל הצלקות האלה שכן קיימות, הן הופכות אותי למי שאני. איזה נימה אופטימית.
לא, תקשיבי, אני חושב שכל מי שפה באולפן מתרגש לשמוע אותך מדברת, כי זה עוצמות שקשה לתאר כשאת לא בסיטואציה הזאת. ואת באמת בחורה אמיצה שגדלת לזה כבר כילדה בעצם.
נכון. גדלתי וכן, וחוויתי את הטראומות האלה בשנים האחרונות. במיוחד עם אחותי, שזה היה...
אני רוצה תוך כדי ממש לקראת סיום לשאול אותך ככה, באסוציאציות, כמה שאלות קצרות.
יאללה.
מה הדבר הכי מפתיע בכל התהליך הזה?
הכי מפתיע בכל התהליך הזה, זה שאני חושבת שאני אוהבת את החזה הזה יותר מאשר החזה הקודם.
וואלה.
כן. כן.
עכשיו הפתעת אותי גם.
אני חושבת שכן. כי... אני רואה בגיל שלי מה קורה גם לנשים אחרות, עם לידות והתפתחויות שלי וחזיות וכל מיני קשיים שאני לא חווה אותם. הוא קצת גורם לי להרגיש ילדה. אז אני כן הצלחתי להתחבר אליו, וזה הפתיע אותי מאוד, כי פחדתי מזה. פחדתי מהרגשה שיהיו לי רק פלסטיקים, ואני לא אמצא שום חיבור אליהם. אבל כן, מצאתי את החיבור.
מה הדבר הכי מפחיד? הרגע הכי מפחיד שאת זוכרת.
שאני זוכרת, דיברנו עליו ממש מקודם, הרגע שבו הבנו שהניתוח חל בו איזה סיבוך, ואני צריכה להיכנס לעוד שני ניתוחים, ויש חשש לזיהום, ולא ידעתי מה יהיה. ידעתי שיש לי ילדה בת 3 ומשהו בבית, שעולה לגן עירייה, ואין לי מושג מתי אני אראה אותה.
מה אולי הדבר...
ושזה אולי גם לא יצליח בהמשך, הפחד כאילו מזה שאחרי זה יש עוד ודאות. ניתוח. כן. מי אמר שזה יצליח?
קטע הכי מצחיק, תגובה מצחיקה, משהו של סוריאליסטי, לא יודע.
אני חושבת שזה גם על זה אולי דיברנו, שזה הכל הקטע שלה ללכת כל פעם ולנפח בעצם, כן. ועוד יותר להגדיל בעצם. אני הפכתי את הכל לעניין של הומור פשוט, זאת הדרך.
ופתיחות. הומור ופתיחות, כן. התמודדתם זה גם כן, עם קבוצת הומור... תמיכה בעצם.
בדיוק, אין בן אדם שלא מכיר אותי, ותוך, בוא נגיד חצי שעה, שעה כבר מכיר את הסיפור, לטוב ולרע.
אז אפרת, אני רציתי שכולם יכירו את הסיפור שלך, אני חושב שהסיפור שלך הוא מייצג המון המון חוזקות, המון מורכבויות, והמון אופטימיות וחיוביות, ואני חושב שבאמת, את מדהימה, ואני מאחל לך
רבה.
כל טוב בהמשך, אני בטוח שעוד יהיו לך הרבה פרקים טובים ויפים, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, לכל מי שמאזינה לנו, באמת, לכו להיבדק, ותהיו על זה. היום זה מחלה שאפשר למנוע אותה.
נכון, אני גם חייבת להגיד שיש מלא קבוצות תמיכה, מה שלא היה פעם, שעוסקות ב-BRCA, ונותנות מלא עצות וטיפים, בכל מה שקשור בניתוחים האלה, אז באמת שווה, כאילו, קבוצות תמיכה בפייסבוק, בוואטסאפ, קהילות שלמות. הרבה יותר מודעות מאשר בשנים שעברות. ולך אני גם רוצה להגיד תודה שלקחת אותי תחת חסותך וטיפלת בי ולא ויתרנו.
לכבוד, לכבוד הוא לי, תמיד. תודה ולהתראות.
להתראות.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.